שיחת היום, שיעור בספר התניה, עם הרב שניאור אשכנזי.
ערב טוב, מאזיני כל חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאים הנהדרים שלנו, רב מנדי אור, רב אורי כהן. מתחילים. הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'וב יצא פעם לרחוב והרים את העיניים לשמיים, וקרא, צעק, זעק בכאב מעומק הלב: ריבונו של עולם, איפה הצדק? איפה ההיגיון? איפה הדין ומשפט? ריבונו של עולם, את העולם הבא הכנסת בספרים, אבל את העולם הזה השארת מול העיניים. איך אפשר לדון יהודי? איך אפשר לשפוט יהודי? איך אפשר לבוא בטענות ליהודי? איך אפשר לדרוש מיהודי שיעשה את המקסימום? את המקסימום שבא מצד נפשו האלוקית. הרי בסך הכל, את העולם הבא, את מה שצריך לעשות, את האידיאלים, את הדרישות, זה נמצא בספרים. אבל העולם הזה צועק מהרחוב, מהעיניים, מהאוזניים, מהפה, איפה שאנחנו רק מסתובבים, העולם הזה קורה לנו. אז איך יהודי יכול למצוא את הכוחות בכל אופן להתמודד? זאת שאלתו של ספר התניה, והיום אנחנו רוצים לדבר על הצד השני, על הצד שלא מדברים עליו, על הקושי, על האתגר בלהיות יהודי. בפרקים הקודמים המראנו לגבהים. בפרקים הקודמים דיברנו על היתרונות של הנפש האלוקית. סרטטנו 4 פרקים, עסקנו בזה אולי 10 שיעורים, שבוע אחרי שבוע, באיכות האלוקית שיש בנו, במעלה האלוקית שיש בנו, בגבהות האלוקית שיש בכל אחד מאיתנו. האכלנו את עצמנו במילים טובות, במילים חיוביות, במילים מעצימות. הזכרנו לעצמנו עד כמה כל אחד מאיתנו הוא אינסופי. בפרק ב' דיברנו על הגרעין של הנפש האלוקית, שהיא כולה אלוקות. בכל אדם יש אמונה, בכל אדם יש מסירות נפש. כל יהודי עושה מעל ומעבר כדי להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. פרק ג' דיברנו על השכל ומידות של הנפש האלוקית. הנפש האלוקית היא לא רק גרעין של אמונה, היא שכל, היא מחשבה. ומתוך המחשבה היא מפעילה רגשות, היא מפעילה תשוקות, היא מפעילה אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא, פחד כלפי הקדוש ברוך הוא. בפרקים ד' ו-ה' דיברנו על הלבושים, על היכולת של נפש האלוקית לעשות, לדבר, לחשוב, וככה להקיף את עצמה, בקשר לאלוקות, בקשר לקדוש ברוך הוא. ועכשיו, בשלוש הפרקים הקרובים, ו' ז' ח', אדמור הזקן ידבר על ההפך. אדמור הזקן יסרטט ביד אומן, באיזה מלחמה אנחנו שרויים. באיזה כף הקלע, באיזה צזיתיות החיים של יהודי. הוא מתחיל את היום מלא התלהבות, מלא חשק, מלא תשוקה. היום אני אקום, היום אני אתפלל, היום אני אתמסר. והוא רק מתחיל בפועל את הקשר עם המציאות, והוא ברגע אחד שוכח את כל מה שהתחיל, ושוקע וטובע, בתוך חומר, בתוך גסות, בתוך גשמיות, בתוך אגו, בתוך אנוכיות. עכשיו בפרק ו' אנחנו נתחיל לתאר את הצד השני, אפשר לקרוא לזה דע את האויב. אם בפרקים הקודמים אדמור הזקן דיבר על הנפש ההיא, הנפש האלוקית, על המניע האלוקי שבתוכנו, עכשיו אדמור הזקן ידבר מה אנחנו נגיד, קשה לומר, על המציאות, על הדרך שבה אנחנו מכירים את עצמנו, שלא הנפש האלוקית מהירה בנו, אלא להפך, הנפש הבאמית. ומתוך הבנת הדברים בשיעורים הקרובים, נבין באיזה מלחמה אנחנו שרויים. באיזה שדה קרב, שדה הקרב הגדול ביותר בעולם, הקשה ביותר, הקשוח ביותר בעולם, זה הלב של האדם. הלב שלנו בתוכנו זה שדה הקרב, הקטלני, הקשוח, המסוכן ביותר עלי אדמות. ממנו הטעויות וממנו ההצלחות. אז קודם דיברנו על החלק הטוב, עכשיו נדבר על החלק השני, על החלק הרע, על החלק הבעייתי. ונראה עד כמה החלק הרע הזה דומיננטי בתוכנו, ובוער, וצועק, וקורא, ודורש את שלו. ואחר כך נוכל ללכת הלאה ולחשוב אז איך שורדים את המלחמה. אז איך אנחנו נראים כשרגע אנחנו ככה ורגע אנחנו ככה, נוכל להגיע סוף סוף למטרה של פרק התניה, למטרה של ספר התניה, כפי שכתב האדמור הזקן בהקדמה, להבין היטב איך הוא קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. להבין איך בכל זאת נצליח להגביר את האלוקית על הבאמית, מה היתרונות שיש לאלוקית, כדי בכל אופן להתגבר על התוקף, על הדומיננטיות ועל הנוכחות של הבאמית, ובכל אופן להגביר את הטוב על הרע. אז אנחנו באמצע ועוברים עכשיו בפרקים הקרובים, בשיעורים הקרובים, על דע את האויב. בואו נכיר את החלק השלילי בנו, החלק שחסידים לא מרבים לדבר עליו, אבל מה לעשות, שהוא מאוד מאוד מציאותי בנו. והנה מתחיל אדמור הזקן את פרק ו' בתניא, זה לעומת זה עשה אלוקים. בתוך כל אחד מאיתנו, בתוכנו, יש שתי מערכות מקבילות. זאת הבשורה המרכזית הראשונה של ספר התניא. אנחנו לא ישות אחת, שיש שני אינסטינקטים, שני יצרים, שני דחפים שרבים עליה, הרבה יותר. יש בנו שתי נפשות, שתי זהויות שלמות, שתי מהויות שלמות שמנהלות אותנו. רגע אחד מאיר בנו הקול האלוקי, עם השכל של החשיבה האלוקית, והמידות של הרגשות האלוקיות, והלבושים של המעשה הדיבור והמחשבה האלוקיים. ורגע אחר, וזה הנושא שלנו, מאירה בנו נפש שלמה, נפש שהיא בעמית, נפש שיש לה רגשות, ויש לה שכל לפתח את הרגשות, ויש לה יכולות להוציא את הדברים לידי פועל. אנחנו עולם שלם של אלוקות, מול עולם שלם של בעמיות. וכל מה שיש בצד הזה, יש בצד ההוא. מאיפה זה מתחיל? לאלוקית יש גרעין. מה הגרעין של האלוקית? חיפוש הקדוש ברוך הוא. לצאת מהמציאות, לצאת מהגשמיות, לעלות למעלה. וגם לבעמית יש גרעין. הגרעין של הבעמית זה אני. הגרעין של הבעמית זה ביולוגיה. כאן ועכשיו. מה מעניין את הנפש הבעמית? לחיות. להתקיים. ולחיות ולהתקיים זה כולל ליהנות, להתענג, לכעוס, לדחוף, לגעור, לפגוע בכל מי שמפריע לי. הנפש הבעמית עניינה אני. עניינה קיום. קיום על כל מה שזה מחייב. קיום להתפשט, ליהנות מאוד חסד. קיום להגיב, לפגוע במי שמפריע לי, במי שמפריע לי להתפשט. קיום זה גם אומר לפעמים עצלות, להימרח לאדמה. כל ארבע היסודות שדיברנו עליהם בפרק א', היסודות של הנפש הבעמית, מה הגרעין של הבעמית? הגרעין של הבעמית זה אותה הרגשת אני. איפה ראינו בעוצמה, בבוטות את הגרעין של הבעמית? בחטא הראשון, בחטא עץ הדעת. הקדוש ברוך הוא ציווה אותם ציווי אחד. מכל עצי הגן אכול תאכל. הוא נתן להם את כל העצים לאכול מכל הסוגים. היה שם פירות מכל מה שאדם יכול לדמיין, ושהוא לא יכול לדמיין. כי חלק מהפירות אנחנו לא מכירים היום. אבל שם היו את כל הסוגים, את כל מיני התענוגות. פירות נועדו לתענוג, פירות לא נועדו להסביע. כל מיני התענוגות היו שם. בסך הכל הוא ציווה אותו, רק מעץ הדעת. עץ אחד, אל תאכל ממנו, מה אכפת לך? יש לך יום שלם, לא תספיק לגמור את כל ה... לאכול את כל הפירות האלו שהתארתי לך. עץ אחד, אל תאכל. הזכרנו בפרק א' את דברי השח, שאומר שבסך הכל האיסור היה לשלוש שעות. מה אכפת לך? שלוש שעות אתה לא תספיק לאכול את כל הפירות המותרים. עץ אחד אסור לך לאכול. לא הרעבתי אותך. עץ אחד, אל תאכל. ואז מתעוררת הבעמית. הרצון לגלות משהו. הנחש יודע שמה שמניע אותנו זה הסקרנות. זה הרצון לטעום משהו שלא טעמנו. אולי יש שם בעץ הזה איזשהו משהו שאנחנו לא מכירים. אז כנגד האלוקית שמקשיבה לקדוש ברוך הוא ורוצה לציית, מתעוררת הבעמית, שרוצה להיות, ורוצה ליהנות, ורוצה להתענג, ורוצה להספיק הכל, ורוצה למלא את עצמה. ואם היא שומעת על משהו בקצה העולם שיש והיא לא מכירה, היא משתגעת מזה. מתעוררת הבעמית הזו, ומסתכלת על התאווה אל העיניים, והנחמד הוא למראה. וכמה חווה ואוכלת, וכמה דם ואוכל, ומצטרפים לנחש, מצפצפים על הקדוש ברוך הוא. יש בנו כנגד האלוקית, יש בנו יצר פשוט, נפש פשוטה, שמהותה היא אחת. אני. אל דבר איתי על ענייני שמיים, אל דבר איתי על עתיד ועל עבר ועל שכל, דבר איתי על עכשיו. אני רוצה להתקיים, אני רוצה להיות, אני רוצה להתפשט, אני רוצה להתמלא, אני לא מוכן שאף אחד יפריע לי, אני אלך חס ושלום לפגוע בכל העוצמה במי שמפריע לי, זאת הבעמית. אז זה הגרעין שלה. הגרעין שלה זה להיות. איך היא מוציאה את עצמה לידי פועל? איך הבעמית שלנו מביאה את עצמה באמת לידי מעשה? אז יש לה שכל ומידות, ויותר מדויק לומר, ואנחנו נרחיב בזה, מידות ושכל. אצל הנפש האלוקית יש שכל, שהשכל מייצר מידות, כמו שדיברנו בפרקים הקודמים. הנפש הבעמית זה הפוך. היא נפש רגשית. היא קודם כל מתמלא רגשות. והשכל משרת את הרגשות. השכל אומר לה, לאן לכוון? מה חשוב? מה בעל ערך? במה כדאי להשקיע? לאן כדאי ללכת? הנפש הבעמית עיקרה הוא רגשות, ואחר כך גם יש את הכוחות של מעשה, דיבור ומחשבה, לבצע את מה שהיא רוצה. לחשוב על זה, לפתח את זה במחשבה, במודעות, לדבר על זה, ולעשות בזה. אז כנגד, אנחנו מבינים כמה אנחנו מסכנים. כמה אנחנו חיים בתוך כף הקלע. כמה אנחנו חיים בתוך לונה פארק של רכבת הרים. אדם מסתכל במראה ושואל, מי אני? איך אני יכול להיות כל כך לא רציני? כל כך תזזיתי? רק עכשיו היה יום הכיפורים, היה חנוכה. ישבתי והחלטתי שתהיה שנה טובה, ואני אבטר, ואני אתגבר, ואני אשקיע, ואני אתקדם, ואני רוחני. חולף שבוע, שבועיים, שלושה, אני מסתכל אחורה, לא נותר מזה דבר. אני עסוק בכסף, ועסוק בחומר, ועסוק בלהתרגז על ההוא, ולפחד מההוא, ולקנא בו בשלישי. איפה אני ואיפה התוכניות שלי? למה יש כזה נתק בין מה שאנחנו רוצים למה שאנחנו עושים? כי אנחנו אומללים. כי כל אחד מאיתנו חי בסכיזופרניה. כל אחד מאיתנו חי קרוע בין שני מנועים, בין שני סימים, שני מנועים שפועלים בתוכו. יש בתוכנו שני מספרי טלפון, שתי מערכות. מערכת אחת שהיא כל אלוקי, שהיא כל קדוש, שהיא כל שמרים את האדם, ומערכת אחרת שהיא כאן ועכשיו, שהיא חומרית, גשמית, בהמית, עכשווית, והיא רוצה את מה שיש לי, כמו בהמה. למה נפש הבהמית? בהמה היא לא רעה, אבל הבהמה משעובדת למה שהיא רוצה. אין לה שום מושג מעבר למה שהיא רוצה עכשיו. יש לה דחפים, היא רוצה למלא את הדחפים, היא רוצה לספק את עצמה, מעבר לזה היא לא מכירה שום דבר. לבהמית הזו, כמו שאמרנו, הגרעין שלה זה גרעין של אני. איך אני ממלא את עצמי, איך אני מרגיש בנוח, הכל פה מתוך עולם החומר. מעבר לכך, יש לה שני יתרונות גדולים על האלוקית. ופה אנחנו מבינים עד כמה המלחמה שלנו קשה. למרות שמצד אחד יש נפש אלוקית שרוצה את הקדוש ברוך הוא, אז לכאורה תמיד היינו צריכים לעשות טוב. אבל כנגד זה יש לנו נפש בהמית, והנפש הבהמית הזו, יש לה שני יתרונות מובנים ועצומים על הנפש האלוקית. וזה הנושא שלנו בשיעור. להבין עד כמה המאבק קשה. רק אם נבין עד כמה הוא קשה, ועד כמה הניצחון הוא מפתיע, נבין עד כמה צריכים להתאמץ, עד כמה צריכים להפעיל את הראש, וללמוד חסידות, ולתת לנפש האלוקית כוחות. כי אחרת, הטוב שבנו לבד לא יוכל להצליח, כי הצד השני, האויב, יש לו טנקים, יש לו מטוסים, יש לו נשק חדיש ועוצמתי. לנפש הבהמית יש שני יתרונות על הנפש האלוקית. היא רגשית, והיא מעורבת במציאות. היא מאוד קרובה לחיים. החיים שלנו הם בהמיים. אז כל הזמן הנפש הבהמית הזו מלאת אינטראקציות, מלאה חיבורים עם המציאות החומרית, אז היא כל הזמן מופעלת. בואו נתחיל עם הנקודה הראשונה, שזו נקודה מרתקת. הנפש הבהמית היא נפש רגשית. אדמור הזקן, אם נדקדק במילים שלו, כשהוא מדבר על הנפש הבהמית הזו, הוא אומר שיש לה שבע מידות, ושכל המולידן מקור המידות. הוא אומר שהשכל הוא מקור למידות. אבל הוא מתחיל קודם לדבר על המידות, ואז עובר לדבר על השכל. לעומת זאת, כשדיברנו קודם על הנפש האלוקית, הוא קודם דיבר על השכל ואחר כך על המידות. למה? וזאת הבעיה הגדולה. הנפש האלוקית היא שכלית. הנפש הטובה שבנו, היצר הטוב שבנו, הכוחות החיוביים, הם שכלים. הנפש השכלית היא לא רועשת. יצור רציונלי הוא מאוד מאוד שקט. אם יש בכולל, בעבודה, בבניין, יצור שהוא שכלי, יצור שהוא חושב, אז זה בדרך כלל אדם שהוא מאוד שקט, שהוא פועל לאט, שאם מרגיזים אותו, אז מקסימום יאמר איזה מילה, וילך הלאה. יש לו ראש גדול, איך אנחנו אומרים? יש לו ראש גדול להכיל את זה. הבעיה היא עם יצורים רגשיים. יצור רגשי, יצור שכל דבר חווה מיד, מתפתחים אצלו רגשות, הוא מיד אוהב, הוא מיד צונה, הוא מיד כועס, הוא מיד מתיח דברים. יצור כזה הוא יצור מאוד דומיננטי. קשה מאוד להתעלם ממנו. וזה הסיפור של הנפש הבהמית. הנפש הבהמית היא קודם כל רגשית. היא קודם כל רוצה. היא קודם כל מתפתחת, כמו שנסביר, בשבע מידות. אז מה התפקיד של השכל? אחרי שיש מידה, השכל בסך הכל מכוון אותה במה להשקיע. אני יודע שאני רוצה את עצמי, אני רוצה למלא את עצמי. אבל מה? להשקיע בכסף? להשקיע במניות? להשקיע חס ושלום בדברים שליליים, בדברים אסורים? זה השכל. השכל מכוון אותי במה להשקיע. אבל השכל הוא רק עבד של הלב. הוא רק עבד של המידות. הבעיה הגדולה הראשונה עם נפש הבהמית, ולכן כל כך קשה להתגבר על התאוות, כל כך קשה להתגבר על היצרים, כל כך קשה להתגבר על הדחפים, שהיא רגשית. ורגש משתלט על החשיבה. ההגדרה של רגש, מה זה ההגדרה של רגש? הגדרה של רגש זו הפרעה שהיא לא חשיבה, זה מציאות בתוכנו שהיא לא, היא לא, היא לא חשיבה. השכל הוא חושב, השכל הוא הגיוני, השכל הוא אנליטי. הרגש הוא לא חושב. זה תחושה בתוכנו שנועדה להניע לעשייה. נועדה להקים אותנו מהקרסה, השכל לא מקים אותנו מהקרסה. הרגש הוא רגש עז, עוצמתי, הוא תחושה, זה התחושה נפשית עוצמתית שמקימה אותנו מהקרסה. יש לנו תחושה של אהבה. אדם שהוא נפש הבהמית, הוא מהר מאוד אוהב. נניח שהוא החליט שמשהו, שאיזשהו אדם יהיה טוב לו, איזה אדם יגדיל אותו, הקשר שלי עם אדם מסוים יגדיל אותי, יפתח אותי, יבנה את האני שלי, יבנה את האגו שלי. אני מהר מאוד מתמלא אהבה כלפיו. אני אוהב אותו, אני מעצים אותו, אני מעמיד אותו במרכז, אני רוצה להגיע אליו. היא מהר מאוד כועסת. אם מישהו מפריע לי, אני מתמלא כעס. לכן אי אפשר להתעלם. אי אפשר להתעלם מהתאווה של הנפש הבאמית. אני יכול להחליט מהיום ועד מחר שאני אהיה צדיק גמור. אבל ההחלטות של הצדיק הגמור זה החלטות שכליות. זה החלטות רציונליות. כי הנפש האלוקית היא טיפוס כזה שהולך לאט. אבל הנפש הבאמית, כתוב בחסידות, מביאים תמיד את המשפט, רב תבועות בכוח שור. הנפש הבאמית היא בהמה, היא שור. האדם הוא נחמד. משור שרץ בכביש אי אפשר להתעלם. שור הוא כולו רגש, הוא כולו אש של תנועות נפשיות, של עוצמות נפשיות. הנפש הבאמית היא קודם כל מידות, ולכן כל כך קשה להתעלם מהרצונות שלה, מהצרכים שלה, כי היא ממלאת אותנו באש של התרגשות. כעס, פחד, אם אדם פוחד שלא תהיה פרנסה, שיפטרו אותו. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, קראנו בשבועות הקודמים. יכול לבוא מוישה רבינו, ולהיות גילוי אלוקות. נחשוב שאנחנו היינו זוכים לראות פה את מוישה רבינו. הרי היינו רוקדים, היינו קופצים מהגג לראות את הפנים שראו פני כל. והם ראו את מוישה ושמעו את מוישה. ולא שמעו, לא התייחסו אליו. למה? כי הם היו מלאי סבל. וכשיש לאדם סבל חומרי, סבל בעמי שמציק לו, הוא לא יכול לשמוע שום דבר נעלה. הוא לא יכול לשמוע שום דבר גבוה. מי הדוגמה לנפש בעמית? איפה אנחנו רואים בתנך יצור כזה? שהוא כל כולו אימפולסיביות. כל כולו לפעול מהר, חזק, עם כל הלב. ולכן הוא עושה טעויות גדולות. הוא עושה דברים גדולים, ובאותה מידה עושה טעויות גדולות. עשיו. היצור הכי משונה בספר בראשית זה עשיו. יש לנו מצד אחד רשעים, יש את ישמעאל, יש את לבן. מצד שני, יש צדיקים. להבדיל, אברהם, יצחק ויעקב, השבטים. ויש לנו באמצע את עשיו. עשיו אנחנו לא יודעים איך לקרוא אותו. מצד אחד כולם מכירים, עשיו איש צייד, איש שדה, שהיה צד את אביו בפיו. עשיו הוא הרמאי, הוא השקרן. אנחנו מכירים כולם את המדרשים שבגיל 15, ביום הולדת, בגיל 15 שלו, הוא עבר 5 עבירות ביום. הוא ירה חץ בנמרוד שהיה מלך העולם, ועוד עבירות של הריות וכו' וכו'. לכן הוא בא הביתה ואומר, אני עייף, תן לי לאכול, אני הולך למות. למה לי בכורה, אני הולך למות? למה ילד בן 15 אומר שהוא הולך למות? איזה דיבורים נוראים. למה לי בכורה, אני הולך למות? אני עייף. מה פתאום ילד בן 15 עייף? ילד בן 15 הוא נער, הוא בשיא החיים. כתוב במדרשים כי באותו יום הוא ראה את המוות. הוא הרג אדם. אז בפעם הראשונה שאדם נוגע במוות, מה שהוא נוגע בו, כבר החיים שלו הופכים להיות חלקיים וחצויים. אז מצד אחד עשיו הוא הרמאי, הוא השקרן, הוא הצייד, הוא הפרה, הוא איש היערות, הוא הרוצח. צד נשים תחת יד בעליהן, צבוע וכו' וכו'. מצד שני הגמרא אומרת, שמעולם לא כיבד אדם את אביו כמו עשיו. עשיו הוא המכבד הורים הגדול. עשיו הוא האדם בגדי עשיו החמודות. התורה מספרת שכשיעקב נכנס במקום עשיו לקבל את הברכות, הוא צריך את הבגדים. הוא כל הזמן דואג, איך ימושני אבי? ואנוכי איש חלק ועשיו ישעיר. מה זה עשיו ישעיר? הבגדים. מה יהיה עם הבגדים? מה הסיפור של הבגדים? מה פשוט שלעשיו יש בגדים מיוחדים שהוא נכנס עם אבא, לאבא? למי מאיתנו? לאף אחד. אין בגדים מיוחדים להיכנס לאבא. בגדים יש לבית הכנסת, בגדים יש לשבת, בגדים יש ללכת לעבודה, אבל לאבא? לאבא אתה הולך עם הבגד הפשוט שלך. אתה הולך עם בגד פשוט מינימלי, כמו שאתה, בלי משחקים, בלי תחפושות. לאבא אתה חוזר הביתה, אתה מתגלה עם האני האמיתי שלך. כתוב במדרש דברים אבילים. עשיו החזיק את הבגדים הכי יקרים בעולם. הוא החזיק את הבגדים שלבשו אדם וחווה בגן עדן. זה התגלגל מדור לדור עד שזה הגיע לנמרוד. ובעלי החיים ביער היו נופלים לפני נמרוד, כי נמרוד היה לובש את בגדי התאנה, את בגדי הקודש, שהקדוש ברוך הוא תפר לאדם וחווה בגן עדן. בגדים מגן עדן. עשיו, שהוא מתחיל את הקריירה כאיש יודע ציד, הוא רוצה להיות מלך היער, הוא רוצה להצליח, יורה חץ בנמרוד, מפשיט אותו מהבגדים האלה, העילאים, הקדושים, ורוצה ללבוש אותם כדי שבעלי החיים יפלו לפניו. עשיו לובש את הבגדים, הוא מרגיש קדושה. הוא מרגיש רוח גן עדן, הוא היה בן של יצחק ורבקה. הוא הבין משהו בבת קול, הוא הבין משהו בקדושה, הוא הבין משהו בנשגבות. הוא ידע איך נראית הרגשה שלו מהעולם הזה. והוא אומר לעצמו, לא, הבגדים האלה לא יהיו לדובים ולנמרים. הבגדים האלה יהיו להבדיל, לאבא. והוא לוקח את הבגדים הביתה, והוא שם אותם בארון של רבקה, בארון של אמא שלו, כדי שנשותיו עובדות עבודה זרה לא יגעו בבגדים האלה. וכל ערב כשהיה בא לשבת עם אבא לארוחת ערב, פושט את בגדי הצייד, ולובש לכבוד אבא את בגדי עשיו החמודות, את הבגדים האלה שתפר הקדוש ברוך הוא לאדם וחווה בגן עדן. אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היה מכבד הורים כמו עשיו, לבוא עם בגדים מיוחדים לכבודו של אבא. אז אני לא מבין כלום. עשיו הוא הצדיק שבצדיקים, שרבן שמעון בן גמליאל לא כיבד הורים כמו עשיו. או שעשיו הוא איש פרא, עשיו הוא איש שקר, הוא איש צבוע, הוא איש שצד את אביו בפיו. איך אפשר להבין את הסתירה הזו? והתשובה היא מה שקראנו עכשיו. עשיו כתוב בספרי חסידות, הוא יצור רגשי. עשיו הוא אדם שמגיב מרגש. אם יעקב אבינו הוא איש תם יושב אוהלים, איש של שכל ואיש של מחשבה, אז הוא איש תם. איש שכל יושב בצד ולא מפריע לאף אחד ולא עושה, ולא עושה רעש. מהבוקר עד הערב הוא רק לומד. כשנכנס מישהו לכולל ומפריע, אז הוא מסובב את הראש לצד השני וממשיך ללמוד. אין לו שום עניין עם ענייני העולם. להבדיל, אני פותח סוגריים. הרבי, רבי מלובביץ' היה שנים בברלין, בצרפת, לפני המלחמה. וחמיב, הרבי הקודם, הכותב לו מכתבים, מתחנן אליו, שיספר משהו, מה קורה איתם. היו לו בסך הכל שלוש בנות, בת אחת, אשתו של מי שיהפוך להיות הרבי מלובביץ'. והוא כותב לבת שלו, לרבנית חיימושקה ולרבי, תספרו לי מה איתכם, אני אבא, בקצה השני של העולם, אני רוצה לדעת מה נשמע. והרבי ענה במכתב, הוא אמר, אין לי הרבה מה לספר. כי אני אדם לעצמי, אני אדם פרזיך, אני אדם של לימוד, אני אדם של עיון, אין לי סיפורים מהעולם. אדם של רגש הוא אדם שמעורב בעולם. הוא כועס, הוא מדבר, הוא שומע, הוא מתרגז, הוא אוהב, הוא רוצה, הוא שואף. יש לו המון מה לספר. אדם של עיון, אדם של מחשבה, הוא תמיד טיפוס בודד. הוא שוכב באיזה, הוא מגיע הביתה בסוף יום, אשתו אומרת, תספר משהו, ילדים רוצים, אין לו מה לספר. מה הוא יספר להם? על הבעיה ורובה? על חזוקה ובירור? על האם העץ הולך אחר נופו או אחר עיקרו? על מה הוא יספר להם? הוא חי בסוגיות עמוקות ועיוניות. אז יעקב אבינו, איש תם יושב אוהלים, הוא איש רציונלי, איש של מחשבה. עשיו הוא איש של רגש. הוא אדם שחווה כל דבר בצורה מאוד מאוד רגשית, מהר מאוד מתפתחים אצלו רגשות. אז כשהוא שונא, זה עד הסוף. כשמישהו מרגיז אותו, יקרבו נעי מאבל אבי והרגע את אחי. כשהוא רוצה להשתלט על היער, כשהוא שואף, זה עד הסוף. הוא יהרוג את נמרוד בלי גבולות. הוא לא רואה אף אחד, כי הוא רוצה. חס ושלום גם בעניינים האלה השליליים, של צד נשים וכו'. שום דבר לא מרגיע אותו. עוד ועוד ועוד. הוא אדם של רגש. שום דבר לא מספק אותו. וכך להפך, בצד החיובי, כשהוא אוהב, הוא גם אוהב עד הסוף. אז כשהוא אוהב את אבא, אז אבא מרכז העולם. אז לאבא אני אתן את הבגדים הכי יפים. אני כל יום יבוא ויכבד אותו. אני עצוד בשבילו בעלי חיים. עשיו הוא לא אדם של מוכין, שרשו כתוב בספרי קבלה, ספרי חסידות, מעולם התוהו. עולם של רגשות שכל ספירה היא עד הסוף, הכי חזק, לא נותנת מקום לאחרים. אז זה היתרון הראשון שיש לנפש הבאמית. הנפש הבאמית הרבה יותר עוצמתית. אדם וחווה נפלו ברגע אחד. למה? לפחות הייתם מחזיקים מעמד שבועיים. אני מבין שיש לכם יצר רע. אבל למה יצר הרע יותר טוב מהיצר הטוב? הקדוש ברוך הוא עכשיו דיבר איתכם, איתנו הוא לא דיבר. אנחנו רק בן ששמע מבן, בן ששמע מאבא, אבא ששמע מאביו, ואביו אבא ששמע מאביו, עד לפני 3,000 שנה. אבל אנחנו בעצמנו לא זכינו לשמוע כל אלוקים. ועדיין במסירות נפש, יהודים מקפידים על קלה כבחמורה. אדם, אתה שמעת. שמעת מהקדוש ברוך הוא לפני שעה, שעתיים. איך היצר הרע כל כך מהר מצליח להשתלט עליך? אז קודם כל, כמו שאמרנו, העניין של הסקרנות. אבל מעבר לכך, כי היצר הרע דומיננטי, הנפש הבאמית נהנית מיתרון של רגשיות. אי אפשר להתעלם מפרץ של רגש, מפרץ של אהבה, מפרץ של כעס, מפרץ של גבורה, מפרץ של שנאה, מפרץ של קנאה. זה משתלט על הראש. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, כשיש לנו פחד ממשהו, כשיש סבל, תסכול ממשהו, אי אפשר לחשוב על שום דבר אחר. אז זה היתרון הראשון שיש ליצר הרע. אנחנו צריכים להכיר די את האויב, אנחנו צריכים לדעת ממה להיזהר. הנקודה הראשונה שצריכים להיזהר ממנה, זה מהאימפולסיביות שלו. מהעוצמות הרגשיות שבהם היצר הרע כופה אותנו, לוחץ אותנו, ולא נותן מרחב. לא מאפשר להשיח דעת מהצורך הזה. פרנסה, רפואה, נכס, זה ממלא אותנו, לא יכולים לחשוב על שום דבר אחר. כשיש צרה חס ושלום, לא יכולים לחשוב על שום דבר אחר. זה בגלל שהיצר הרע הזה הוא רגש. ומרגש אי אפשר להתעלם, רגש משתלט לך על החשיבה. זה נקודה אחת. אי, כמו שאמרנו, יש לו גם שכל כמובן, זה הרי צריך להיות מקביל לנפש האלוקית, אבל זה לא ממש מקביל. השכל רק אומר מה לרצות, מה בעל ערך, בלשונו של רבינו הזקן, כי המידות הן לפי ערך השכל. המידות לא נולדות מהשכל, הן נולדות מעצם זה שאני רוצה, אם אני רוצה משהו, זה מיד מוליד מידה, זה מיד עם כל הלב, אין שום מציאות חוץ ממני. רק לדעת מה לרצות. ילד קטן רוצה סוכריה. כשהוא גדל קצת, הוא רוצה שוקולד.
כשהוא גדל עוד יותר הוא רוצה אופניים, כשהוא גדל ומבין באמת הוא רוצה כסף. השכל מתפתח, השכל גדל מקטנות לגדלות, אז השכל אומר למידה, לרגש, במה כדאי להשקיע, למה כדאי לשאוף. אבל השכל הוא רק עבד. איך אומרים אצל חסידים? למח, מלך ראשי תיבות, מוח, לב כבד. ככה זה בנפש האלוקית. היא מתחילה ממוח, אחר כך זה מגיע ללב, אחר כך לכבד, לכלי המעשה. הנפש הבעמית זה למח, זה טיפש. לב, מוח כבד. קודם כל היא רוצה. אחרי זה היא חושבת, איך להשיג את זה? מה לרצות? מה חשוב? השכל הוא רק עבד של הרגשות. אני אספר בקצרה, שבספרים אצל חסידים, היה חסיד רב שמואל מונקס. רב שמואל מונקס היה חסיד של בעל התניה, היה חסיד דגול, חסיד עובד השם, בעל מחשבה, בעל העמקה, בעל פנימיות, כמו חסידיו של בעל התניה. אבל הוא גם היה לץ גדול. העומק שלו, השמחה החסידית שלו, התבטאה, הפיקחות החסידית, התבטאה בליצנות, בדרך שבה הוא היה משחרר ככה דברים בקלות, לוקח הכל בקלות, ואומר מילים חריפות. פעם ישבו בהתוועדות חסידית, ונגמר הפרבייסן, נגמר הכיבוד, נגמר המלפונים חבוצים, נגמרו העגבניות, נגמר הקרקרים, נגמר מה שהיה על השולחן, והחבר'ה רצו עוד לשבת, רצו עוד לדבר, רצו עוד לפתוח את הלב, רצו עוד להתחזק. פתאום נכנס הטבח, עם סיר גדול, של צ'ון, של קישקה, של בשר, ומניח על השולחן. החבר'ה ברגע אחד, שכחו את ההתוועדות, קפצו עם המזלגות, לחטוף איזה חתיכה קישקה, איזה חתיכה בשר. רב שמואל לא יכול לסבול את זה, וקם וחטף את הסיר מידיהם, רץ איתו החוצה וזרק לביוב. הם התנפלו עליו, כאילו חילל את הקודש, כאילו הוא חטף מידיהם עכשיו את הדבר היפה ביותר שקיים. קרא אותם ממשהו. מה לקחת לנו? הבשר, הצ'ון, תקישקה, מה לקחת אותו? ולמה זרקת לביוב? רצו להרביץ לו. הוא ישב ושתק ולא אמר שום דבר. אחרי חצי שעה, נכנס פתאום הטבח, בצעקות. אל תאכלו, אל תאכלו, אל תשאלו, קרה אסון. אשתו של השוחט הייתה אצלי עכשיו. שהיא נתנה לי מריאה שהיה עליה שאלה, מחתיכת בשר שהיה עליה שאלה. הסתכלו כולם על רבי שמואל ואמרו, נו, אז נביא אתה. לא לץ אתה, אלא רוח הקודש יש לך. איך ידעת להציל אותנו, לקחת מאיתנו את הבשר? הוא אמר להם, לא נביא ולא בן נביא אני. אבל כשראיתי באיזה תשוקה התנפלתם על הבשר, אמרתי, זה בא מנפש הבאמית. זה לא יכול להיות מנפש האלוקית, כי הנפש האלוקית אין לה כאלה עוצמות. הנפש האלוקית היא רציונלית, היא שכלית, היא זזה לאט. הנפש הבאמית היא כולה רגש. היא כולה לאט, היא כולה אש, היא כולה תגבורת. רב תבועות בכוח שור, כמו שור נגח. ראיתי את הלעת שבו פעלתם, אמרתי, זה לא מקדושה, זה יכול להיות רק מלהפך. זאת הנקודה הראשונה. היתרון הראשון שיש לנפש הבאמית, אם אפשר לקרוא לזה יתרון, מהצד שלה זה יתרון. הקושי, האתגר הראשון בהתמודדות איתה, שהיא רגשית. היא יצור אימפולסיבי, הרגשיות מביאה לאימפולסיביות, מביאה לעוצמות של תגובות, לעוצמות של רצון, לעוצמות של מלאות, שאי אפשר להשיח מהם דעת. זה הפרט הראשון. הפרט השני שאדמור הזקן מדבר עליו, וזה פרט מאוד מאוד יסודי, שיוביל אותנו לפרקים הבאים, שעליו אנחנו נדבר בעיקר בשיעורים הבאים. כל האינטראקציות שלנו עם המציאות, כל החיבורים שלנו עם המציאות, זה הכל בעמי. מה אנחנו עושים כל היום? כל המעשים, כל הדיבורים וכל המחשבות. אדם קם בבוקר, מה המחשבות שלו? מה הדיבורים שלו? מה המעשים שלו? הכל בעמי. וכל המחשבות, הדיבורים והמעשים האלה, מאירים את הנפש הבעמית. ממריצים את הנפש הבעמית. מחיים את הנפש הבעמית. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. המעשה מחיה את הרגש. אז אם אתה מתעסק כל היום בעניינים בעמים, בעניינים חומריים, אז מה נשאר מכל הכוונות הטובות? מה נשאר מכל התפילות ומכל הרצונות ומכל הבקשות? בסופו של דבר אדם חי בעולם חומרי, וכל ההתעסקות שלו היא חומרית, וכל המחשבות שלו הן חומריות. והמעגל הזה מקפיץ ומניע ומאיר את הנפש הבעמית כל הזמן. לפרט את זה יותר. אמרנו בפרקים הקודמים שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. יש את הלב, את הגרעין, את השכל והמידות, הכוחות הפנימיים, ואחרי זה יש את המעשה, את הדיבור ואת המחשבה. אדמור הזקן קרא לזה לבושים, כמו שהערכנו בפרקים הקודמים. והמעשים שלנו מאירים את הלב. כשאדם רוצה לעשות טוב, ולא רק רוצה לעשות טוב, אלא תופס אני ברחוב ונותן לו צדקה. ובטח אם נותן לו מטבע גדול, מטבע יפה, ובטח אם עושה את זה כשקשה לו. המעשה הזה מאיר מבפנים את הנפש האלוקית. המעשה הזה מאיר את הטוב שבנו. ככה זה גם בצד השני, וקל וחומר שככה זה בצד השני. כי בסופו של דבר, מה אנחנו עושים כל היום? בסופו של דבר, מבוקר עד ערב, מה שעושה אדם זה לנהל אינטראקציות, מערכות יחסים חומריות. אדם קם בבוקר, מלא התלהבות. מודה אני לפניך מלך חי וקיים. ברוך אתה השם, שקידישונו במצווה יישא וציוונו על נטיל הסיודויים. אה, ריבונו של עולם. קמתי בריאה חדשה לעשות את עבודתך. אני אעשה הכל בשבילך. ואז אתה נכנס לחדרים להעיר את הילדים. נו, זה לא רוצה לקום. וזה לא רוצה לקום. אז כבר גם לך יורד החשק. ואתה כבר מתרגז. ואז אתה נכנס להכין להם סנדוויצ'ים. וזה אוהב שוקולד, וזה אוהב ריבה, וזה אוהב חמאה. והוא רוצה קטשופ, והוא לא רוצה בעיקר את החמאה, והוא בעיקר לא רוצה את הגבינה, והוא בעיקר לא רוצה זה. ואתה כבר עייף. ואז אתה יוצא החוצה. ואתה צריך לרדת לאוטו. ואז באוטו יש איזושהי בעיה. ואז צריך למלא דלק. ואז אתה נזכר שאין לך כסף בכרטיס אשראי. ואז אתה נזכר צריך להחזיר 3 טלפונים לאנשים. וצריך לענות להוא ולהוא. בסופו של דבר, מה אנחנו עושים? הנפש האלוקית, הטוב, הוא 1% מהיום. אנחנו יהודים, אבל כמה אחוז ביום אנחנו יהודים? וזאת הבעיה העצומה. אנחנו רוצים להיות טובים, ויש בנו גרעין של טוב, ושכל ומידות. אבל כמה נפח מהמציאות זה תופס? בסופו של דבר, המעשים, הדיבורים והמחשבות, ואז יהודי מגיע לכולל, ויושב עם, נו, מה נשמע? מה אמרו בחדשות? מה כתבו במודיע? מה כתבו פה? מה כתבו שם? מה חודש פה? מה חודש שום? זה לפני התפילה, זה לפני הלימוד. כל הלבושים, כל מה שאנחנו לובשים על עצמנו, עוטים על עצמנו, זה הכל אינטראקציות חומריות, אינטראקציות בעמיות, וכל זה מניע ומפעיל עוד יותר את הרגשות מבפנים. אז אנחנו מבינים כמה אנחנו חיים בתוך חזית, כמה אנחנו נלחמים, חיים בתוך מלחמה, ועד כמה הנפש האלוקית היא אומללה, היא מסכנה, והיא חייבת מכות חשמל. אי אפשר להיות טוב בדרך ממילא. אי אפשר להגשים את המשאלות הרוחניים מעצמו, זה פשוט לא ייתכן. א', כי הנפש הבאמית אימפולסיבית יותר, אלימה יותר. והנפש הבאמית יוצרת כל הזמן אינטראקציות עם המציאות, וזה היזון חוזר. היא מפעילה, מחברת אותנו למציאות, המציאות מאירה את הנפש האלוקית, את הנפש הבאמית, ומה נותר לנפש האלוקית האומללה? להישאר לשבת מהצד. אז כל זה כשאנחנו מבינים היטב את המלחמה, אז יוביל אותנו לפרקים הבאים. להבין א', איך אפשר לנהל מציאות יותר קדושה, מציאות יותר רוחנית, מציאות יותר נשגבה. זה דבר אחד. ב', אחר כך אנחנו נגיע לעיקר, איך מאירים ומעוררים את הנפש האלוקית ונותנים לקוחות, אבל אנחנו כבר מבינים שזה לא יכול להיות מעצמו, זה לא יכול ללכת בדרך במילא. אני אסיים את השיעור בבואות נפלא. מה הפירוש שהדיבור, הדיבור החומרי, הדיבור היומיומי, הוא מאיר עוד יותר את הנפש הבאמית ומעורר אותו עוד יותר. מדי בוקר אומרים בשש זכירות, וזכרות אחרות, 10 זכירות, כל קהילה כמנהגה, אבל בזכירות שאומרים אחרי התפילה, זכור את, את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. אנחנו מזכירים את אותו דיבור שדיברה מרים על משה רבנו, שהתערבה לו בחיים האישיים, על אודות האישה הכושית אשר לקח, כיצד הוא פרש מאשתו, מדוע פרש מציפורה, וכולי, כמו הסיפור בסוף פרשת בעלותך. אז אנחנו מזכירים את הלשון הרע שדיברה מרים על איש האלוקים. היא מיד הצטרעה כשלג, וזה בין יסודות היהדות. מי שכתב את השש זכירות היה חסיד. מבחינתו, יסודות היהדות מה הם? חטא העגל, שבס, מתן תורה, והשמירה על הצדיק. השמירה על כבודו של משה רבינו, לא לדבר אפילו על הצדיק, לא לדבר אפילו בגנותו של משה רבינו, זה אחד מהזכירות משש הרגעים הכי היסטוריים בכל תולדות עם ישראל, שאנחנו צריכים לזכור אותם. וכאן נשאלת שאלה פשוטה, והרמב״ם שואל אותה. מה רוצים ממרים? היא הרי לא דיברה על לשון הרע על משה. מבחינה הלכתית, מה שהיא דיברה זה לא לשון הרע. מה היא אמרה? שמשה רבינו פרש מציפורה. זה לא איסור. מותר ליהודים, הוא הגיע למסקנה. מותר לו להתגרש מאשתו. מותר לו להיפרד מאשתו. זה יכול להיות החלטה של בני זוג בהסכמה, שנפרדים אחד מהשני. זה לא לשון הרע. זה לכל היותר רכילות. בסדר, אבל הכוונה של מרים הייתה טובה, היא הייתה אחותו. היא הייתה אכפתית אליו. וכמו שהרבי העיר פעם, נקודה נפלאה, מרים לא סתם התערבה בעניין הזה. מרים הרי חיה כל ימיה. עם הערך של ילד יהודי אחד. היא הרי זאת שהחזירה את אמרם לציפורה. את אמרם, סליחה, ליוכבת. היא יודעת שמשה רבינו כמעט לא הגיע לעולם. כי אמרם נפרד מיוכבת. והיא זאת שעוררה את אבא שלה. גזרתך גרועה משל פרו. אז כל חייה היא חיה עם מצוות פריה ורבייה. עם הערך של ילד יהודי אחד. עם הערך של ילד יהודי שמגיע דווקא. כשההורים חושבים שאולי זה לא הזמן ללדת. ודווקא אז מגיע משה רבינו גואלם של ישראל. אז מרים באה וכוונה טובה. היא לא דיברה לשון הרע. בוודאי לא הייתה לה כוונה רע לפגוע במשה רבינו. וכמו שכותב הרמב״ם, היא הרי הביאה את משה רבינו לעולם. היא שמרה עליו על יד היאור. אז למה כל כך מקפידים אותה? למה הצטרעה כשלג? למה עד היום מזכירים את זה? רבי פעם אמר נקודה מיוחדת במינה, ובעצם זה כתוב ברמב״ם, בסוף הלכות תומת צרעת. הבעיה היא מה שמרים עשתה, היא לא היא מה שהיא עשתה למשה. למשה היא לא עשתה שום דבר. זה לא לשון הרע על משה, היא לא הזיקה לו. הבעיה היא מה שהיא עשתה לעצמה. דיבור שלילי, דיבור בטל. העובדה הזאת שאת מתערבת בחיים של משה רבינו, ובצורה כזו של עסקי דיבה, כמו שרשי אומר. מה את מכנסת אספות? מה את קוראת לאהרון הכהן? יש לך טענות על משה רבינו? תיכנסי אליו בשעת ערב הביתה. תבקשי כוס תה ותדברי איתו ביחידות. מכנסת אספות. עם אהרון, שמעת מה עשה אחינו משה? רשי מגדיר את זה בתחילת פרשת בעלותך, בתחילת פרשת שלח, עסקי דיבה. הבעיה עם עסקי דיבה, זה לא מה שאת עושה לזולת, לנפגע, הוא לא נפגע. הבעיה היא מה שאת עושה לעצמך. דיבור מוריד אותנו. כי דיבור, גם אם הוא סתמי, וגם אם הוא נעשה אפילו בכוונה טובה, אבל עצם העיסוק ברכילות, מאיר את הנפש הבאמית, מעורר ברגש, מעורר בתשוקה, מעורר בעניין, ואז היא מתחילה לרחרח, ומחפשת מקרים דומים, ומרחיבה, וכו' וכו', ואין מקום להאריך בדבר המצער. זה התזכורת של מרים. לא על מה שיסית לזולת, אלא מה שדיבור רע עושה לאדם עצמו. כי כמו שאמרנו, הדיבורים, המעשים והמחשבות, אפילו האפורים האלה, מעוררים את הנפש הבאמית. והיא הרי רגשית, והיא הרי אימפולסיבית, והיא הרי כועסת. ומתוך זה מגיעים חס ושלום. לרדת יותר ויותר, אז נסיים בצורה חיובית. את כל זה אנחנו לומדים, לא בשביל לפרגן לנפש הבאמית, אלא בשביל להכיר את האויב, ולדעת עד כמה צריכים להתאמץ ולהחכים, כדי שנוכל לגבור עליו, זה לא יכול לקרות בדרך ממילא.
האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי בספר התניא.